מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום, אנחנו היום בפרק מיוחד, פרק הפוך. פרק שבעצם הולך מהסוף להתחלה. אם אתם זוכרים, לפני אי שם, לפני עשרות שנים, סיינפלד עשו פרק הזה, שהוא מתחיל עם כתוביות הסיום, הוא מסתיים בדיוק הפוך, בזה שקריימר מגיע לברך את ג'רי לשלום בדירה. אז למדנו משהו מהחבר'ה המוכשרים והגאונים האלה בניו יורק, ואנחנו עושים היום הפוך. מה זה אומר? את הפינה שיש לנו בסוף, הדבר שקרה השבוע וככל הנראה פספסתם, נעשה את זה עיקר התוכנית. כי עיקר הפרק שלנו היום יהיה כל הדברים, או רוב הדברים שקרו השבוע בכלכלה, וככל הנראה פספסתם, כי הייתם עסוקים בלצפות בכנראה אולפנים ורוני דניאל, ולרוץ לממדים ולחזור.
באמצע הלילה.
באמצע הלילה, באמצע היום, לא בצהריים, לא, זה כל היום, זה ללא הפסקה. אוקיי, אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 152, של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגה ראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי. אגב, זה באמת מעניין, מכלכליסט למשל, גם כל הכותרות היו התרכזו בנושא המלחמה.
כל הכותרות.
הרבה פחות כלכלה.
כל הכותרות.
הרבה פחות שווקים.
כל הכותרות. זה לא שהפסקנו לסקר, אתה יודע, את הכלכלה, אבל אתה רואה את העניין.
זה לא תופס את הפרונט.
לא, ממש לא. זה קשה, קשה מאוד. ובצדק, תשמע, אין מה לעשות. כשהתותחים רועמים...
טון שנקרא ביטחוניסט.
ביטחוניסט, כן, נכון. אתה יודע מה גם מעניין גם, רק בהערת שוליים? ההשלכות הכלכליות של המלחמה, המאבק, איך לקרוא לזה, עימות, מלחמה, במה אנחנו לא יודע, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, הן לא כאלה מהותיות, נכון לעכשיו. זאת אומרת שהכלכלה פה היא שולי גם אם מתעסקים בזה.
הכלכלה עובדת למרות מה שקורה, דיברנו על זה המון שבוע שעבר. ואני חושב בסוף זה גם מתחבר, תכף נדבר על הדירוג של ישראל.
כן.
זה כרגע גם בדיוק מה שאומרות חברות הדירוג.
כן. תראה, אנחנו, אז בואו נסכם רק על מה נדבר, על מה נשתדל לדבר, כי יש באמת הרבה דברים ולא הרבה זמן. נדבר על דירוג של ישראל, שתי חברות דירוג המובילות בעולם הוציאו דירוג בשבוע האחרון, נדבר על נתוני הצמיחה, או יותר נכון, התכווצות.
הפתיעו.
כן, הפתיעו לרעה, לפחות את האנליסטים, ונדבר על שוק העבודה, גם יצאו נתונים די מדהימים. וזהו, ואז גם היה אתמול משהו בוושינגטון,
וושינגטון. הפדרל ריזרב, אתה יודע, זה גוף קטן שלא משפיע בכלל על השווקים הפיננסיים, שחרר את הפרוטוקול של ההחלטות שלו, אגב, זה משהו... שבדרך כלל לא תופס כותרות, כי הדברים שנאמרים בישיבה גם יוצאים החוצה במסיבת עיתונאים של הנגיד בדרך כלל. וכשהפעם היה פשוט שפר אדיר בין מה שהפד אומר לבין מה שמסתבר שהיה בתוך החדר, וזה משהו שאנחנו כמובן נדבר עליו, שיכול להשפיע על השווקים קדימה בצורה משמעותית.
כן, טוב, אז בואו נתחיל. חברת הדירוג S&P ביום שישי בלילה, הוציאה דירוג לישראל, והיא התייחסה למצב הביטחוני, והיא התייחסה למצב הפוליטי, לחוסר היציבות הפוליטית, והיא לא עשתה שום דבר.
תראה, S&P, קודם כל היא לא עשתה שום דבר, גם מודי'ס שפרסמו לא עשו שום דבר, אבל S&P בפרסומים האחרונים שלה, בעצם אולי העובדה ש... בדירוג שלה אנחנו ברמה של AA מינוס, כשבשאר החברות אנחנו עדיין ב-A פלוס, S&P אוהבים את ישראל. הם אוהבים את ישראל ותראה מה הם רושמים. רושמים שרמת הסיכון של ישראל אומנם זינקה בימים האחרונים, בגלל ההסלמה הביטחונית, אבל מבצע החיסונים המהיר, היצוא הישראלי עדיין חזק, כל זה ימשיך לעשות טוב למשק הישראלי. עכשיו, אי אפשר להתווכח עם זה אגב, אי אפשר להתווכח, כי באמת, המצב הביטחוני אין לו השפעה כלכלית משמעותית, אין לו השפעה משמעותית גם על המצב של התקציבי של המדינה. נכון שזה עולה כסף וכן הלאה, אבל האמת שאחרי שנת קורונה, זה עוד ככה מהקופה הקטנה מוציאים כסף למלחמה. אז זה לא איזה משהו שהוא משנה מצב לגמרי, שמצדיק אפילו דיבורים על הפחתת דירוג, אבל הנקודה שלי תפסה עצמם את הלב, זה בהודעה של S&P, זה שהם אומרים ככה, התחזית הזאת מבוססת על הנחה שהמצב הביטחוני ישתפר מהר. זאת אומרת, הם אומרים, כמו כל המבצעים הקודמים, אוטוטו, כמה ימים, יש הפסקת אש, וחוזרים למצב רגיל, שזה סימן שאלה תמיד שקיים, בטח כשאנחנו הכנסנו עכשיו את האימותים הפנימיים, שלא יודע מה יקרה להם אחרי הפסקת האש מול החמאס, אם זה באמת יירגע כל כך מהר. שתיים, וזה אני חושב הכי מטריד אולי בהודעה שלהם, בחברה מעריכים שהחוב הציבורי של ישראל, והיחס חוב תוצר, יגדל לרמה של 76%, זאת אומרת עוד קצת מאיפשהו היום, אבל יישאר שם, כי אנחנו נראה בעצם את הממשלה מתחילה לנקוט במחצית השנייה של 2021, תזכיר לי באיזה חודש אנחנו?
אנחנו באמצע כבר.
אמצע מאי? כן. עוד חודש וחצי פחות או יותר, אנחנו במחצית השנייה של 2021, הממשלה תנקוט צעדי ריסון פיסקליים. למי שלא אוהב את המונחים המפוצצים האלו, צעדי ריסון פיסקליים, המשמעות היא, העלאת מיסים וקיצוצים תקציביים, כדי להתחיל לצמצם את כל הגירעון האדיר הזה שנכנסנו אליו בקורונה, וגם כתוצאה מהלחימה.
או במילים אחרות הם אומרים, תהיה ממשלה?
הם אומרים, לא רק שתהיה ממשלה, יהיה תקציב חדש, ויהיו קיצוצים, מה שנראה תרחיש, אני לא יודע להגיד, איך אומרים, סבירות שלילית, אין דבר כזה, ואני גם לא אוהב להגיד אף פעם אפס, כי הפתעות קורות, אבל מאוד מאוד שואף לאפס, גם עוד פעם, אני לא יודע אם תהיה ממשלה, וגם אם תהיה, מה הסיכוי שממשלה תקום במצב הפוליטי הנוכחי בישראל, שכל קול לפה לשם משנה את התמונה הפוליטית, תקום ממשלה ומיד תעלה מיסים. זה הדבר הכי לא, הכי לא פוליטי לעשות את זה. ועוד פעם, כרגע נראה שלפחות גם המצב לא מאוד מצריך את זה בטווח הקצר, אולי בטווח היותר אוף. אז כל התחזית הזאת של S&P מבוססת על איזשהו תרחיש שלי לפחות הוא נראה, תרחיש עם הסתברות מאוד מאוד נמוכה, וזה מעניין כי...
כן, אבל אז הגיעו, אבל אז הגיעו החברים שלהם מהצד השני של וול סטריט.
בדיוק, באו מודי'ס, מפרסמים היום, ממש היום, גם כן איזשהו עדכון, הם חייבים להוציא עדכון, כי יש לחימה, אז צריך חייבים להוציא למשקיעים איזשהו עדכון, איך הם רואים את התמונה, והם אומרים, תראו, הסביבה של העניין הזה של הלחימה, וכל מה שקורה היום, באמת אין לזה יותר מדי משמעות, זה לא צריך להטריד אתכם, זה לא מגדיל באמת את הסיכון של ישראל כמדינה, אבל הם אומרים בצורה ברורה שהמבוי, אני מצטט, המבוי הסתום הפוליטי והסביבה הפוליטית ההפכפכה, פגעו בקביעת מדיניות תקציבית, ומנעו בעצם העברת תקציב ואינרציה של רפורמות מבניות. מה המשמעות? היחס חוב תוצר של ישראל ימשיך לעלות בשנים הקרובות, לאזור של 80%, משמעותית יותר גבוה ממה ש-S&P אומרים, ואומרים, אנחנו לא רואים איך זה בעצם משתנה בלי שתהיה ממשלה יציבה. בעצם מודי'ס באים ואומרים, הנושא הפוליטי, בעיקר נושא התקציב, הוא זה שיכול לגרום לנו מתישהו לשקול הפחתת דירוג לישראל. לא המלחמה, אלא תפתרו את הסיפור הפוליטי, ואני חושב שזה די ברור בסוף, בעיניים של חברות הדירוג, השאלה היא תמיד לא, מה קרה עכשיו? קרה. שאלה היא מה עושים קדימה. האם אתם מסוגלים לחזור למדיניות אחראית אחרי שנה כזאת של קורונה, להתחיל לצמצם, והם דורשים את זה מכל המדינות בעולם, כמובן, וברוב המדינות יש איזושהי תוכנית ארוכת טווח, גם אם לא מחר מעלים מיסים, יש תוכנית ארוכת טווח, איך חוזרים למקום קצת יותר נורמלי מבחינת הגירעון ויחסי החוב תוצר.
במילים אחרות, במילים אחרות פשוט אפשר לסכם את ההודעה, בטח של מודי'ס, הלו חבר'ה, אם חשבתם שאתם יכולים לחיות פה בממשלה זמנית ובין בחירות לבחירות, תשכחו מזה. אי אפשר לנהל ככה כלכלה, אי אפשר לנהל ככה מדינה.
אותם, אם לצטט, הם אומרים שיהיה מאתגר מאוד לקדם כל אסטרטגיה צמצום גירעון, אם הקואליציה הבאה לא תצליח להשיג קונצנזוס מינימלי בתוכה.
בתוכה.
הרי אנחנו במצב שהם... יבוא, נגיד, מצליחים להקים קואליציה, אוקיי? 61 חברי כנסת, ואז באים ואומרים, אנחנו מעלים מיסים. מיד, כמובן, כל העם נגד הקואליציה הזו, שניים עורקים, הממשלה מתפרקת. אז זה מצב שהוא מאוד מאוד לא נוח לצעדים שהם צעדים לא נעימים, צעדים של העלאת מיסים וצמצום גירעון, זה הכרחי, אבל זה לא נעים. בשביל לעשות את זה, צריך ממשלה שהיא יציבה, יש לה כוח שיכולה לשכנע את העם שזה הכיוון, ובמצב שם פוליטי שלנו לשכנע אותם, שאני אומר את העם, זה לא רק את אלו שבחרו בקואליציה הזאת, זה גם את הצד השני, שלא ירתח וינסה אותם להפיל את הממשלה, זה נראה כרגע מצב באמת בלתי אפשרי.
אוקיי, בוא נתקדם למה שקרה ביום ראשון, לא, אחרי החג, סליחה, אני כבר מבולבל. תחזית הצמיחה של ישראל הייתה לרבעון הראשון, אנחנו מדברים על הרבעון הראשון של 2021, בוא נזכיר, עדיין המשק לא היה פתוח לחלוטין, חלק סגור.
התחיל לקראת סוף מרץ.
כן, וראיתי לפני את התחזיות, וכולם דיברו, לא כולם, אין יותר מדי גופים שעושים תחזיות לצמיחה של ישראל, זה לא כמו בארצות הברית, אבל צמיחה 3-4% קצב שנתי של 3-4% ברבעון הראשון, זאת אומרת, הכל טוב, ואז הגיעו הנתונים.
כן. מבלי לפגוע בחבריי ועמיתיי האנליסטיים, הפספוס הזה של התחזית מהנתונים בפועל, בעיקר מלמד על החזאים. זה לא שיש בעיה בנתונים, אלא שהחזאים מתייחסים למגמה הכלכלית, ובהיבט הזה הם צדקו. היו פשוט שני נתונים, ותכף אני אפרט, בתוך הנתוני התוצר, שהסיטו את המספר מפלוס 3-4% למינוס
6.5%
צמיחה ברבעון ראשון, זאת אומרת, המשק התכווץ ברבעון הראשון, זה לעומת רבעון רביעי, שנזכיר, רבעון רביעי היה גרוע מאוד מבחינה כלכלית, לכן כולם הניחו שרבעון ראשון, כשהתחיל המשק להיפתח, זה יביא בעצם למצב טוב יותר לעומת רבעון רביעי.
אז מה קרה?
אותי הנחה סבירה, אבל אולי נעשה קצת סדר, נתוני התוצר בעצם מלמדים אותנו על כל מה הערך הכלכלי של כל מה שיוצר במשק במהלך הרבעון, ומכילים, אפשר להגיד, 4 חלקים מרכזיים. הצריכה הפרטית, מה שכולנו קונים, שירותים, סחורות, משקי הבית הכוונה והעסקים הפרטיים, הצריכה הציבורית, על מה הממשלה מוציאה כסף, ההשקעות, השקעות זה יכול להיות השקעות במבנים, זה יכול להיות השקעות במחשבים, זה יכול להיות השקעות ברכב, ומה שנקרא חשבון הסחר, הייצוא לעומת היבוא, כמה בעצם אנחנו מוכרים בחול וכמה אנחנו מייבאים בישראל, זה מה שמרכיב תוצר בסך הכל. עכשיו, כשמסתכלים על הנתונים, אז מה שקרה ברבעון רביעי, היה הרי העלאת מס על הרכבים ההיברידיים, שהם מאוד פופולריים, גם בציי רכב זה נכנס מאוד חזק, והעלאת המס הייתה בינואר. אז ברבעון רביעי, המון אנשים בעצם קנו רכבים, כדי להקדים את העלאת המס, ואז אנחנו רואים ירידה חדה בעצם ברבעון הראשון, מבחינת צריכה והשקעה בכלי רכב, לעומת רבעון רביעי.
כן.
הקדימו את הנתונים.
כי מי שרצה, חשב לקנות בפברואר רכב, אמר בוא נקנה בדצמבר. זה לא שהוא קנה שני רכבים.
וזה גם לא דווקא אנשים פרטיים, זה גם, עוד פעם, עסקים,
כן,
היבואנים וכן הלאה.
כן.
עכשיו, כשמסתכלים על הצריכה הפרטית, בתוך נתוני התוצר, שזה החלק הכי גדול של התוצר, זה פלוס מינוס 50-60% מהתוצר בדרך כלל, אז ראינו ירידה של 3.2%. בגלל כלי הרכב שהם חלק גדול, הם גם זה היקף הרי כספי גדול. אם מנטרלים את הנושא של כלי הרכב, אנחנו רואים שהצריכה הפרטית עלתה ב5%. סליחה, 4.6. אז יש פה סעיף אחד שנובע מהקדמת המס, שכאילו מסית את כל הנתונים כלפי מטה בלעדיו, באמת ראינו צמיחה, כמו שהאנליסטים ציפו לראות. אז זה דבר אחד שמאוד מאוד השפיע. הדבר השני זה הממשלה. הנושא של הממשלה הוא מהותי, וצריך לזכור שב-2020 ההוצאות הממשלתיות היו מאוד מאוד גדולות, ואם אנחנו מסתכלים על נתוני הצריכה הציבורית, אנחנו רואים ירידה של 24% לעומת רבעון רביעי של 2020. צריך לזכור גם שברבעון רביעי יש תקציב, שגם העבירו אותו ברבעון הרביעי במקרה הזה, אז הכסף שיש בתקציב של אותה שנה מוציאים אותו כמה שיותר מהר, לפני דצמבר, כדי שלא בעצם שאפשר יהיה בשנה הבאה, בתקציב המשכי, להוציא את הכסף הזה, וזה הוא לא יישאר שם.
וזו הסיבה לירידה החדה שציינת בצריכה הציבורית?
אז אנחנו רואים ירידה של 24%, שזה, מתוך זה, זה 21% בהוצאה לצריכה אזרחית, וירידה של 46% בהוצאה לצריכה ביטחונית. ציור הרבה כסף בסוף רבעון, בסוף שנה שעברה, על צריכה ביטחונית, ואז ראינו ירידה ברבעון הראשון, רק הסעיף הזה של צריכה ציבורית, שהוא בדרך כלל לא מעניין, צריך להגיד כלכלנים ואנליסטים, כי זה לא משהו שמושפע יותר מדי מהסביבה הכלכלית, שוק העבודה, זה החלטות תוצאות של הממשלה. הסעיף הזה הוריד מהצמיחה כולה של התוצר 6.5%. זאת אומרת שבלי זה אתה כבר באפס, ובלי הרכבים אתה באמת בצמיחה חיובית יפה. אז האנליסטים, להגיד שהם טעו, הם הבינו מה קורה, רק פספסו שני סעיפים, שהם קצת, אני לא יודע, אגב, זה לא פשוט לנסות להעריך כמה רכבים קנו, ואיך זה ישפיע, וכמה הקדימו או לא הקדימו, לדברים שבסוף אתה רואה את הנתונים, אתה אומר, אוקיי, הבנתי, אבל לא תמיד אפשר לחזות אותם. בסוף, למרות שראינו כביכול התכווצות של התוצר בישראל, ברבעון ראשון, המשק נראה טוב ברבעון הראשון, גם בהיבט של הצריכה הפרטית, ובעיקר בהיבט של הייצוא, שזה בסוף המנוע, זה גם מה שמזיז אותנו קדימה, כי הצריכה הפרטית, אנחנו יודעים שתמשיך להיות חזקה ברגע שפותחים את המשק. יש ציבור גדול שמחפש לקנות, בגלל שאי אפשר לטוס לחול, גם קונים יותר בארץ. הסעיף הזה כנראה ימשיך להיות טוב גם בהמשך השנה. הסעיף של הייצור רק הולך ומתחזק. ייצור שירותים, שזה בעיקר הייטק, הוא ממשיך לעלות עם קצב עלייה של מעל 20%, כבר שני רבעונים ברציפות. גם ברבעון הראשון, גם ברבעון הרביעי. זאת אומרת, בתוך הקורונה, כשהעולם בהאטה, הייצור של ישראל ממשיך לצמוח ובקצבים מאוד מהירים. גם ייצור הסחורות עולה, בקצב עונה נמוך יותר של סביב 3%, אבל סך הכל הייצור הישראלי ממשיך ליהנות מהיתרון היחסי שלו, וזה ממשיך להיות מנוע צמיחה קדימה. זה לצד הצריכה הפרטית, סביר להניע שבסופו של דבר, הנתונים של רבעון 2, רבעון 3, רבעון 4 של 2021 יהיו יפים מאוד. לא צריך להיבהל מהנתון שהיה לרבעון ראשון.
אגב, שני דברים. דבר ראשון שיוצא, נתון כזה, אתה יודע, אני רגיל מארצות הברית, אם למשל בארצות הברית יש נתוני צמיחה ויש צפי לעלייה של 3%, ובפועל יוצא ירידה של 6%, אני דבר ראשון רץ לדולר, רואה מה קרה. לא קרה כלום בארץ. וזה הדליק לי נורות אדומות ואמר, רגע, 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 רגע. אז יכול להיות שזה כן היה צפוי הירידה הזאת, או שזה לא כזה מפתיע, ובאמת צריך לציין את זה. השווקים לא הגיבו לנתון הזה.
אני חושב שזה שלושה דברים. אחד, כמו שהתחלנו ואמרנו, כולם היו עסוקים בדברים אחרים השבוע. שתיים, הצפי הוא באמת מבוסס על מספר מאוד קטן. לא הרבה עושים תחזית רבעונית לצמיחה בישראל. בשנתי כן. הרבה גופים עושים, כולל בנק ישראל והאוצר ובתי השקעות השונים וכן הלאה. לצמיחה הרבעונית לא הרבה עושים, אני חושב שיש 3 או 4 תחזיות סך הכל, אז קשה לקרוא לזה צפי, קונסנזוס או משהו כזה. ואני חושב שעוד משהו שהשוק גם למד, שנתוני הלמ"ס הם יכולים להיות ברמה הרבעונית שלהם מאוד מאוד תנודתיים. זאת אומרת, רבעון אחד לא מלמד שום דבר על מגמה אף פעם, והרבה פעמים הם אפילו מתעדכנים לאחור, כל נתון צמיחה מתעדכן, יש לו 3 פרסומים. אחרי הפרסום הראשון, חודש אחרי, מפרסמים שוב עדכונים. כי מגיעים נתונים חדשים עוד על הרבעון הראשון. וזה בסדר, כך זה בכל העולם אגב. תמיד יש עדכונים של הנתון, עם נתונים, כי זה מבוצץ על עומדנים, ואז מגיעים הנתונים תכלס, מהחברות ומעוד מקומות, אז מחזקים את הנתון, וזה מתעדכן לאחור. רק שבישראל זה מתעדכן לאחור גם בצורה הרבה פעמים מאוד מאוד חדה, בעיקר בצד של הייצוא ויבוא. פעם כתבתי שהראשי תיבות של הלמ"ס הם לא ממש סגורים על מה קורה במשק, אז לא בשביל לרדת עליהם, פשוט לפעמים הנתונים מתעדכנים לאחור, כי עד שאתה עושה איזשהו אומדן, ובסוף מתברר שהמצב היה שונה, אני חושב שהשוק לא מתרגש, כי הוא אומר, אוקיי, יכול להיות שזה עוד יתעדכן, כלפי מעלה, בצורה משמעותית, ובסוף עוד פעם זה שני סעיפים.
ואתה חייב לזכור גם דבר אחד, השוני הגדול בין הנתונים של הצמיחה במדינות אחרות לבינינו, אנחנו בסוף מאי, אמרת קודם, אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני כמעט 3 חודשים. אתה יודע, ארצות הברית מסיימת רבעון, אחרי חודש אתה מקבל נתונים על הרבעון. 3 חודשים, אתה יודע מה קרה מאז, אני לא זוכר אפילו.
והם הוריד את הנתודתיות בשוק. אולי צריך לפרסם בסוף שנה בכלל את הכל וזהו.
מעולה, הם גם ימצאו את זה בדוחות של החברות, וגם, קחו את הזמן, לא צריך למהר. אוקיי, אז בואו נדבר על מה עוד קרה, ומה שעוד קרה זה פורסמו המשרות הפנויות במשק. ואתה יודע מה? זה נתון שנורא צד לי את העיניים, נורא תשומת הלב שלי נורא הייתה עליו, כי זה נתון שעזוב שנייה את האימות. אם היית הולך לכל בית קפה, למסעדה או לבר, מאז שהמשק נפתח בעקבות הקורונה, ועד היום היית מרגיש בחוסר של העובדים. באמת, לא רק בבתי קפה, אפילו ברשתות אופניים, היית נכנס, היית רואה גם, היית מקבל שירות פחות טוב, קצת קשה להאשים, אבל גם אתה מרגיש את החוסר בעובדים. והנה, הנתונים שחור על גבי לבן אומרים את זה, נכון?
בצורה מאוד ברורה. אגב, זה גם, זה נתון שבדרך כלל אף לא מתייחס אליו, מתפרסם כל חודש, שיעור המשרות הפנויות, כמה מתוך המשרות במשק כרגע לא מאוישות, זה בעצם רעיון של הנתון הזה. ובדרך כלל הוא שלא מעניין אף אחד, רק שהוא היה כל כך חד וראינו אותו עולה בעצם ב10%, שהוא מלמד על בעיה מבנית שיש פה. במסעדות למשל, בענף האירוח, אני חושב שמדובר על שיעור משרות פנויות של 18%, 18.5%.
חסרים 10,000 מלצרים.
10,000 מלצרים, לא תחשוב גם על הרעיון של השיעור הזה, זה אומר שאם יש לך מסעדה קטנה, סך הכל אתה מחזיק 10 מלצרים על שתי המשמרות, לא איזה משהו גרנדיוזי כזה, תוך 10 מלצרים, שניים, יש לך שתי משרות שלא מאוישות, אז...
שאתה לא מצליח למצוא עובדים.
אתה לא מצליח למצוא עובדים. עכשיו, מה זה בעצם גורם בסופו של דבר? זה גורם לזה שאנחנו יאלצו לשלם למלצרים יותר כדי שיחזרו לעבוד. הרי למה קשה למצוא עובדים? קשה למצוא עובדים, כי עובדים מעדיפים כרגע להישאר בחל"ת בבית, להמשיך לקבל את דמי האבטלה. הפער בין מה שמקבלים בדמי האבטלה לבין מה שמקבלו כשהם יעבדו הוא לא מאוד גדול, ולכן עדיף אולי להישאר בבית, אולי לעשות קצת כסף גם בצד, ולא לחזור לשוק העבודה. אז יכולים לקרות אחד משני דברים, או שיבטלו את הנושא הזה של דמי האבטלה לחל"ת וכן הלאה, ויגידו לאנשים, אתם לא רוצים לעבוד, אין כסף. ואז מאוד מהר אנחנו נראה בעצם את שיעור המשרות הפנויות יורד, או שאנחנו נראה את המעסיקים מעלים בעצם את השכר שמציעים, כדי למשוך את העובדים, ליצור מצב שהפער בין לשבת בבית ללכת לעבוד, הוא כבר יותר גדול ויותר אטרקטיבי, כדי לצאת ולהתחיל לעבוד. כמובן שאם זה התרחיש, אז את אותה העלאת שכר שהמעסיקים יצטרכו לתת, הם כמובן ינסו לגלגל לצרכן, באמת שאמרת כבר, כשרואים את זה במסעדות ובברים ובבתי קפה, רואים שחסרים אנשים, גם רואים שהמחירים עלו.
כן.
המחירים עלו ועלו אפילו בחדות, וזו בעיית המחסור שיש לנו בקורונה, דיברנו על זה בצד של השבבים האלקטרונים, אבל זה נכון גם בישראל, זה נכון גם בארצות הברית. הפתיחה המהירה הזאת של המשק, לצד כל ההטבות שהממשלות נותנות לעובדים במהלך הקורונה, יוצר צוואר בקבוק. ואו שפותחים את צוואר הבקבוק הזה, וזו שאלה גדולה אגב בישראל, אנחנו חוזרים כל מיני לסביבה הפוליטית. אני חושב שזה מסתיים ביוני, דמי האבטלה מוגדלים וחל"ת וכל זה. נאמר ואין לנו ממשלה, אבל יש עוד בחירות, נכון? באוגוסט, עוד בחירות. מי יעז, בוא נגיד זה הפוך, האם זה תרחיש לא סביר שיבוא מישהו מאחד הצדדים של המפה הפוליטית, ויגיד, אני חושב שצריך להאריך את זה, המצב עדיין לא מספיק טוב, אנשים בבית, אין להם עבודה, צריך להמשיך לתת להם דמי אבטלה, כמובן כדי לצבור הון פוליטי לקראת הבחירות, אף אחד לא יעז להתנגד לזה, גם לא מהצד השני, כי זה עוד פעם, דבר לא נכון פוליטית לעשות, להגיד, לא, תצאו לעבוד, לא מגיע לכם דמי אבטלה, תצאו לעבוד. ואז יכולים להאריך את זה בעוד כמה חודשים, והבעיה נשארת, ועוד פעם, זה הופך להיות סיפור שהוא אינפלציוני.
יכול להיות שההחלטה הזאת היא טובה, כן, אבל אני לא אומר שלא, צריך לבחון אותה, אבל פשוט מה שאתה אומר, שהם לא יבחנו אותה לעולם בצורה אובייקטיבית.
ברור. זה בדיוק העניין, הסביבה הפוליטית הנוכחית לא מאפשרת, אני חושב, לקבל בצורה רציונלית, לייצר איזושהי תוכנית סדורה ובחינה מדוקדקת של איך כדאי לצאת מהמצב הזה. תראה, כשהייתה קורונה, הרי מה הייתה התפיסה כל הזמן? אנחנו עושים סגר, אנחנו יודעים שהסגר הזה הוא קצוב בזמן, ברגע שנתוני הבריאות השתפרו, אנחנו נפתח מחדש את המשק. זה יכול להיות חודש, זה יכול להיות חודשיים, לא יותר מזה. ונעשה כמה סגרים כאלה, שיטת הקורדיון המפורסמת של הקורונה. עכשיו, הרעיון לתת לאנשים דמי אבטלה כשהם יוצאים לחל"ת הוא רעיון הגיוני, כי אם אתה אומר לאיזשהו בעל חנות, אתה סוגר עכשיו את החנות לחודש, אתה לא רוצה שהוא יפטר את העובדים שלו. כי בסוף אתה לא רוצה שאותם עובדים עכשיו ייצאו לשוק עבודה, ויתחילו לחפש עבודה, ותוציאו אותם לחלט, ועוד חודשיים תחזיר אותם, תשמור על הקשרי עובד מעביד, זה מאוד נכון, כלכלית גם. העניין הוא, עוד פעם, שאנחנו כבר לא בקורונה, ואין שום צפי שאוטוטו סוגרים את המשק, אז אולי זה הזמן להתחיל לשחרר, ולראות, לתת לשוק העבודה, לחזור לעבוד בפני עצמו, שמעסיקים ימשכו את העובדים. אבל לא, פוליטית, לא תמיד, זה לא תמיד רציונלית, ונראה איך זה קורה. אגב, זה אותו דבר בארצות הברית, ראינו את זה בדוח התעסוקה האחרון. הבעיה הכי גדולה שחברות מדווחות עליה, זה בעיה למצוא עובדים, וזה באותם ענפים שאנחנו רואים גם פה, וגם שם סביר להניח שזה יביא לעלייה במחירים, ולעוד אינפלציה, ועליות בשכר. תהליך...
דרך אגב, אני עדיין מעדיף את הבעיה הזאת, שקשה למצוא עובדים, מאשר שיש עובדים ואין משרות.
בוודאי. בהסתכלות גם על העובדים שהמעסיקים ימשכו אותנו בעליית שכר.
כן.
בסדר גמור. כמובן שהעליית שכר הזאת מתגלגלת על הצרכנים שלא נטעה.
ברור, אינפלציה והרבה דברים, דיברנו לא מעט, כן.
אבל כן, בהיבט הזה אנחנו מעדיפים שיהיה בעיית היצע בשוק העבודה, זאת אומרת, פחות עובדים שמציעים את עצמם, ולא בעיה שאף אחד לא רוצה להעסיק. ואז האבטלה היא אבטלה קשה, כי פשוט לא, גם אם אתה מחפש עבודה, אתה לא מוצא.
כן, בוא לקראת סיום, כמה דקות, כן, אנחנו חשוב לנו להקדיש לפרוטוקול הריבית שפורסם אתמול, הזכרת בתחילת הפרק, שינוי כיוון בפדרל רזרב, זאת אומרת, בוא ניתן את תקציר האירועים הקודמים, אף אחד לא דיבר על העלאת ריבית, ולא רק שלא דיבר על העלאת ריבית, יש את תוכנית ההרחבה החודשית, 120 מיליארד דולר, נכון? אף אחד לא דיבר, וכולל שאלות ספציפיות, האם אתם מתכוננים לצמצם, שום פנים ואופן, אנחנו לא חושבים על זה
בדיוק,
בכלל.
בדיוק, זה לא רק שלא דיברו, אלא דיברו הפוך. ג'רום פאוול ואומר במסיבת עיתונאים, חבר'ה, for a long time.
מה זו השאלה הזאת, יורד?
אנחנו ממשיכים, ואנחנו ממשיכים להרחיב, הריבית תישאר נמוכה עוד הרבה זמן, אינפלציה שמינפלציה, לא מעניין אותנו. אנחנו זוכרים, טרנזיטורי, לא טרנזיטורי, זו אינפלציה זמנית, מבחינתנו היא לא רלוונטית, אנחנו ממשיכים ככה. עכשיו, מסתבר שיש הבדל גדול בין מה שהפד אומר אחרי הישיבה, לציבור, לעיתונאים, לבין מה שהוא אומר בתוך הישיבה. מה זה פרוטוקול החלטה? זה ממש פרוטוקול של ההחלטה. זה תמיד מתפרסם, אני קצת מצחיק שאתה אומר דברים הפוכים, כי אתה יודע שהפרוטוקול יתפרסם עוד.
כן.
אותו. אבל גם את זה אפשר, אתה יודע,
ומן הסתם... הכל מתפרסם, נכון? תמלול מלא, זה לא ש...
תמלול מלא. כולל, אגב, היה פעם אחת הישיבות שהיה בסוגריים, אחד החברים מצחקק. כאילו, מי שזרק בדיחה, זה משום, הוא מצחקק, ואז אמרו מה הוא אמר. תראה, גם את הפער הזה ידעו להסביר, אבל מה שעולה מהפרוטוקול, זה לא שכל הפד, אלא כמה חברים בוועדה, כנראה הם עדיין מיעוט, מן הסתם, אומרים שני דברים מעניינים. הדבר הראשון, הם אומרים שהתפיסה שהאינפלציה זמנית היא נכונה, כי היא נובעת מעליית מחירים של חומרי גלם וכן הלאה, ובעיות בשינוע העולמי, ודיברנו על זה המון פה, בעיות שעדיין קיימות, רק שהם אומרים שיכול מאוד להיות, לפי מה שהם שומעים ומבינים, שהבעיות האלה בצד ההיצע, הצווארי בקבוק האלה, ימשיכו גם עמוק לתוך 2021 ואולי אפילו ל-2022. אז זה נכון, זאת אומרת שמתישהו מחירי השינוע ירדו, מתישהו יהיו שובבים בעולם, וזה כבר לא ייצר לחץ לעליית מחירים בכמעט כל מוצר שהוא, אבל המתישהו הזה יכול לקחת עוד הרבה זמן, ולכן יכול להיות שאנחנו נראה את האינפלציה ממשיכה לעלות תקופה ארוכה, והמסקנה של זה, וזה הדבר השני שהם אומרים, זה שיכול להיות שצריך כבר בחודשים הקרובים, אם נראה שהמשק האמריקאי ממשיך לצמוח, ושהאינפלציה אכן ממשיכה להרים את הראש, יכול להיות שהפד צריך לשקול כבר בחודשים הקרובים, לדבר על סיום תוכנית הרחבה הכמותית, או צמצום לפחות תוכנית הרחבה הכמותית, שזה משהו עוד פעם מנוגד לגמרי למה שג'יי פאוול אמר אחרי הישיבה האחרונה, למרות שזה דובר כך בתוך הישיבה מסתבר. עכשיו, זה עדיין מיעוט, זה עדיין אם ואז נשקול לדבר, זה לא שהפד מחר הולך לצמצם את הרחבה הכמותית, גם אם זה יקרה רק בסוף השנה, אולי לתוך 2022, אבל זה משהו שאסור להקל בו ראש. למה? כי בסוף, כשאתה מסתכל על שוק המניות, השוק עולה ועולה ועולה ועולה. האם מחירי המניות היום לא גבוהים מדי? זו שאלה שתמיד צריך לשאול. עכשיו, אני שם רגע בצד את חמשת הענקיות טכנולוגיה, שהמחיר שלהם הוא כמובן מאוד גבוה, גם אם אני לוקח את ה-S&P 500 ומנטרל את אותן חברות, הרמת מחירים היום במדדי המניות, בעולם כולו, אני לוקח את ה-S&P 500 כדוגמה, היא גבוהה, היא גבוהה משמעותית היסטורית. עכשיו, ב-2020 זה היה הגיוני, כי האלטרנטיבה לשוק המניות, האגרות חוב, הנכס הבטוח, נתן תשואה מאוד נמוכה, 0.6, 0.7, 0.9, זו הייתה התשואה שקיבלת משוק האג"ח, אז היית מוכן לקנות את שוק המניות, גם אם הוא מבטיח תשואה, לא מבטיח, סליחה, מגלם תשואה של בערך 4.5-5% בשנה. זאת אומרת, עדיף לי 5% מ-0.9. אבל בינתיים, מה קרה? שוק האג"ח, התשואות שם הלכו ועלו, והיום כבר אנחנו בתשואה יותר גבוהה, 1.6, 1.7, ואז לקבל, נאמר, וגם שוק המניות המשיך לעלות, אז גם התשואה הגלומה בו הלכה וירדה, אז פתאום לקבל 4 בשוק המניות, שכמובן הוא יותר תנודתי ויותר מסוכן, לעומת 1.7 בשוק האג"ח, כבר לא בטוח שזה כל כך מעניין. אם הפד אכן מתחיל לצמצם את הרחבה הכמותית, שעוד פעם, המשמעות היא, הוא קונה פחות אג"חים. אם הוא קונה פחות אג"חים, סביר להניח שהתשואות יעלו, כי זו המשמעות, זו הסיבה שהפד קונה אג"חים, וישמור את התשואות נמוכות. אז האלטרנטיבה הופכת להיות עוד יותר אטרקטיבית, ולכן יכול להיות בשלב כלשהו, אגב, התפיסה הזאת של להשקיע במניות או להשקיע באג"ח ולתמחר, היא תפיסה שעובדת בסופו של דבר, אבל יכולות להיות תקופות מסוימות שהשוק יקר ועדיין הוא ממשיך לעלות. אבל ככל שהפער הזה ילך ויצטמצם, באיזשהו שלב משקיעים יבואו ויגידו, רגע, אז מה? מה יש לי לחפש? ב-S&P 500, אם אני יכול לקבל על אג"ח של ממשלת ארצות הברית, שזה הנכס הכי בטוח בעולם, תשואה לא הרבה יותר נמוכה. ולכן התפיסה של מה שהפד הולך לעשות היא קריטית מבחינת השווקים, גם לשוק האג"ח כמובן, אבל זה ישפיע גם על שוק המניות, ואני חושב שאם בשוק המניות יחששו מזה, ונראה איזשהו תיקון, ירידה של נאמר 10%, אז הפד יעשה רוורס לפרוטוקול הזה, ויגיד, לא, אנחנו לא מתכנים, אנחנו לא רוצים לראות ירידות בשוק. אגב, חשוב להבין שזה כנראה גם אם זה יקרה, זה יהיה תיקון, זה תיקון שהוא נובע מסיבות פיננסיות, בסוף הסיבות הכלכליות עדיין תומכות, בשווקים, הכלכלה, בטח האמריקאית חוזרת וצומחת יותר מהר, הממשלה שופכת שם כסף, ויש עוד תוכנית של ביידן ועוד תוכנית של ביידן, והפד, גם אם הוא מצמצם קצת את ההרחבה הכמותית, הריבית יישאר אפס עוד הרבה זמן, אז יש כלכלה צומחת עם רוח גבית של מקבלי החלטות, המגמה בשווקים תמשיך להיות חיובית, אבל הדיבורים האלה של הפד יכולים לייצר תיקון כזה, יכולים לייצר פתאום תנועה משוק המניות לשוק האג"ח, והעניין הוא שהתנועה הזאת כנראה תחזיר את הפד לדבר על הורדת צורות ולא צמצום ולא שום דבר, ואז השוק יחזור לעלות.
כן, תראה, רק לסכם את העניין הזה ולהמשיך את הדברים שלך, אנחנו פה דיברנו לא מעט פעמים בפודקאסט, שזה נורא קל במרכאות, להכין, להיכנס לתוכניות הרחבה כמותיות, ונורא קשה לצאת מהם, ויכול להיות שאתמול זו הנקודה שנזכור תחילת היציאה מהתוכנית הזאת, ויכול להיות שהכל אסטרטגיה אחת גדולה, ולאט לאט אנחנו נראה עד שבאמת נגיע למצב גם שמתישהו הריבית תעלה.
יכול
כי
להיות, זה מתישהו יקרה. ויכול להיות שזה סתם פליטת פה של כמה מחברי... ב-2013, בן ברננקי, שהיה אז הנשיא של הפד, אמר באחת המסיבות עיתונאים שהם שוקלים להתחיל לצמצם את הרחבה הכמותית. תשואות האג"ח לעשר שנים בארצות הברית עלו תוך 2.5 פחות או יותר, מ-1.6 ל-3%. זה ריסק את שוק המניות, ומאוד מהר אמרו לא מצמצמים ולא שום דבר, עשה פליק פלק מפואר לאחור, והמשיכו עם המדיניות, מאוד קשה לצאת ממדיניות שהיא כל כך מרחיבה, בלי לפגוע בשווקים, ובלי לפגוע גם בכלכלה, בסוף ירידות בשוק המניות הן נמשכות, משפיעות גם על הכלכלה, זה לא פשוט. בשביל זה הם צריכים אינפלציה.
כן.
רק שתבוא.
אוקיי, אז עד כאן החלק הזה, ובכל זאת נלך לדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי מכל הדברים שפספסתם, אולי גם את זה פספסתם.
לזה בטח לא שמתם לב.
לא, לא. תן לי, אני השבוע אתחיל. תראה, יש גוף שנקרא Fidelity, שזה בעצם אחד הברוקראז'ים הכי גדולים בעולם, ויש להם חשבון מסחר למניות, וכמו הטרנד בחודשים האחרונים, גם שם זה ללא עמלות. אפשר לסחור ללא עמלות עם אפליקציה נורא נוחה, כמו רובין הוד, רק חברה יותר גדולה. והם עשו, אחת הדילמות זה בכלל של כל החברות האלה, איך לחשוף את עצמך למשתמשים חדשים. זאת אומרת, לצעירים, במילים אחרות. זה כמו שהבנק מציע לילדים לפתוח חשבון בגיל, לא יודע איזה גיל, 13, 14, 15, 16.
מקבל לכרטיס סופה של מטאליקה.
בדיוק. ואז אתה 40 שנה עם אותו בנק. גם הם, ומה הם עשו השבוע? והם התחילו במבצע לילדים בני 13 עד 17, כן, אפשרות לסחור במניות, בכרטיס דביט, כל עוד לאבות, לאבות, סליחה, להורים, לאחד ההורים, יש חשבון בפידליטי. זאת אומרת שאם יש לך, הילד שלך יכול להתחיל לסחור במניות, כמובן לא לקחת אשראי ולא שום דבר. זו החלטה הראשונה של מישהו שנותן אפשרות לסחור. עד עכשיו אתה היית צריך רק אישור של הורה לכל עסקה, שזה גם רשום עליו.
מדהים.
מהפכה, ממש מהפכה. אני לא יודע מה ההשלכות של הדבר הזה.
אני לא יודע איך בכלל להגיב למה שההורים, אני מבין שיהיו הורים שאפילו ידחפו את הילדים שאני אסחור במניות, וזה נראה לי דבר...
תראה, לא הכל רע, אני לא חושב שזה רע שילד בן 13 ידע מה זה מניות.
ידע בסדר, שיסחור, שאבא שלו ישתף אותו במה שהוא עושה.
אולי בגיל 14 תבין ש... מניות, מסחר במניות זה לא בשבילך, וחסכת לעצמך איזה מיליון שקל בגיל 30.
עזוב, אני בומר, נו, אני לא מבין בדברים האלה. אני לא אקח אותך לכיוון אחר, אבל שמתקשר למה שדיברנו על האינפלציה, ודיברנו על זה גם בפרקים קודמים, על בעיית השבבים העולמית. יש בעיה חריפה של מחסור בשבבים אלקטרונים, זה משפיע על המון ענפים, אבל תמיד אתה קופץ לך לראש, ענף הרכב, ענף המחשבים כמובן, ענף הרכב שמאוד סובל מזה, הסלולר ועוד 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 ענפים טכנולוגיים כביכול שמושפעים, ויש שם בעיה, יש שם בעיה של מחסור, וסביר להניח שגם עליית מחירים, אבל פתאום ראיתי שתי כתבות השבוע שמתייחסות לאותה בעיה, מכיוונים שאני חושב שמישהו חושב עליהם, מעולם החקלאות. היצרן השלישי בגודלו בארצות הברית, של אוף, חווי, לא יודע איך לגודל, זה לא יצרן, זה מגדל בעצם אופות השלישי בגודלו, בבעיה, הם תכננו לבנות מפעל חדש, וכרגע הבנייה של המפעל נעצרה, כי עלם המחיר של העץ בסי של כל הזמנים, המחיר של הבטון בסי, המחיר של הברזל בסי, מחירי שבבים לכל המכונות וזה בסי, הם פשוט עצרו את הבנייה של המפעל, ואין להם, יש מחסור אדיר היום, הולך לשמע קצת מגוחך, יש מחסור אדיר בצ'יקן ווינגס בארצות הברית, בגלל שהיצרן השלישי בגודלו פשוט לא הפסיק לייצר, מייצר הרבה פחות ממה שחשבו שהוא הולך לייצר, והצד השני של זה, או אותו צד, רק כתבה אחרת, מחסור בעצם בפוטטו צ'יפס, החקלאים, עוצרים בעצם קנייה של טרקטורים חדשים, וכל המכשור החקלאי שצריך בשבילו, כמובן, הוא כל ממוחשב, וצ'יפים, וכרגע המחירים מאוד מאוד עלו, פה נקנה, אז אין תפוח אדמה, ואם אין תפוח אדמה, אז אין פוטטו צ'יפס, ואם אין פוטטו צ'יפס, אז
עד כאן.
פחות כיף לשתות בירה,
כן.
ואם אין בירה, אז בשביל מה לראות את הפלייאוף של ה-NBA, זה הכל בסוף יגיע לשם, עד כמה דברים משפיעים אחד על שני, הבעיה במפעלים בסין, כן. בסוף מתגלגלת לאינפלציה רוחבית, בסוף עד כמה האלקטרוניק צ'יפס האלה משפיעים על הכל. יפה, מהאלקטרוניק צ'יפס, נפוטטו צ'יפס.
תודה רבה, נשתמע בשבוע.